שלום, אנחנו בפרשת תולדות, ו בחרתי ללמד אתכם כמה דברים היום. אני מקווה שאתם מתמידים, זאת אומרת שאתם שומעים את כל השיעורים, כי זה אחרת אתה תשמוע על הפרשה לפני שהשבת נכנסת, ולהיכנס לשבת עם קצת דברי תורה, להגיד על השולחן שבת דברי תורה, לשמור שבת, להניח תפילים כל יום, שמירת שבת, דברים מאוד מאוד גבוהים. רציתי להגיד כמה דברים על משיח, למרות שאנחנו בפרשת הולדות, אבל בכל זאת רציתי להגיד כמה דברים יפים על המילה משיח. אז ניקח את האותיות משיח, נפרק את זה, אז בוא נראה כמה דברים יש במילה הזאת. קודם כל, יש שם יש חום. זאת אומרת, אדם שאומר את המקושר למשיח, הוא מרגיש איזשהו חום כזה בנפש, בנשמה. אחרי זה יש, אם תיקחו את המילה משיח, תפרקו שוב ותקבלו יש שמח, שזה גם משמח את הנפש, משמח, יש תקווה, יודעים שהמשיח עוד מעט מתגלה, זה מכניס הרבה הרבה אור. אחרי זה יש את המילה יש מוח, זאת אומרת שזה גם נותן את הראש בני ישראל, שזה משיח, אז יש מוח. וגם יש את המילה חי שם. חי שם, זאת אומרת, בכל אחד יש ניצוץ משיח, הוא רק צריך לעורר אותו, הוא חי שם בתוכנו, אנחנו נעורר אותו וכבר נרגיש את התחושה של ימות המשיח. ויש עוד דבר יפה שזה נקרא שי מוח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שי, שזו מתנה, וזה בעצם המוח, זה בעצם רוחו של משיח. רואים שרוחו של משיח, בכלל כל מהות המשיח ברמת חמשת רמות הנפש, שזה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, אז מהות המשיח נמצאת ברמת היחידה. זאת אומרת, כל בן אדם יש ניצוץ משיח, זה בעצם היחידה שלו. אז צריך להבין שהיום בימינו אנחנו רואים שהרבה פעמים יש קבוצות שרוצות דווקא כן להחדיר את העניין של המשיח. גם הרבי עצמו אמר הרבה, הסביר על כך ונתן המון רמזים בשיחות תשנ"א תשנ"ב על כך שהוא המשיח בעצם. וגם רואים שבחב"ד לא קם אף אחד אחריו. יש הרבה סימנים שהרבי הוא המשיח. והרבי אמר שאנחנו דור הגאולה. ויש המון 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 סימנים. כמובן שהרבי לא אמר את זה על עצמו בגלל שהוא היה ענב, אבל הוא נתן המון המון סימנים. ורואים שיש, כשמכניסים את העניין של משיח, אז יש כאלה שחיים את האוויר של המשיח, זאת אומרת, חיים תחושה שהמשיח נמצא, ויש כאלו שמתנגדים קצת. עכשיו, אפשר להבין למה ההתנגדות הזאת מגיעה. כי המשיח, בעצם ברגע שמשיח מתגלה, אז העולם הופך להיות רק טוב. אז הרבה פעמים, הצד השני לא רוצה שזה יקרה. מכניס לאנשים כל מיני דברים, מחשבות, פחדים. סך הכל זה רק מילה. יש אנשים אומרים להם, אתה אומר להם משיח, פתאום הם נבלים. מה אמרת? לא אמרתי כלום. משיח, אז מה? אמרתי משיח. לפעמים אתה אומר לאנשים מילה יותר, לפי דעתי, בעייתית, והם לא מתרגשים מזה. אבל אתה אומר את המילה משיח? כל הטורים נקפצים. מה קרה פה? אז מסבירים שברגע שמשיח מתגלה, הקדוש ברוך הוא מעביר את רוח התומה. אין יותר רוח תומה. מה זה רוח התומה? זה קנאה, תחרות, שנאה. אז ברגע שזה יקרה, ברור שהפך הקדושה מפסיד. ולכן זו הסיבה שהוא מאוד 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 נלחם עם האנשים שמקשרים את עצמם עם הרבי עד הסוף, ומנסים להחדיר את המשיח בכל פעולה ופעולה שהם עושים. אז הרבי, אז הצד השני נלחם, וצריך לדעת את זה, שבעצם תחשבו בהיגיון, אין שום סיבה להיוועל עם המילה משיח, אבל ברגע שאתה אומר את זה פתאום יש בעלה כזאת. אז מה הסיבה? תמיד תזכרו שזה בגלל ההתנגדות שיש לצד השני. לא יכול להיות סיבה אחרת. ויש אפשרות, יש כאלה שגם מציגים את העניין הזה, שבלי העניין של המשיח קצת סותר אהבת ישראל. למה? כי פתאום יש מחלוקות. יש כאלה שרוצים להגיד משיח, יש כאלה שלא רוצים להגיד משיח, ויש מחלוקות. אבל צריך לזכור, אהבת ישראל מסמלת את הלב, ומשיח מסמל את הראש. ראש בני ישראל זה הרבי, הרבי מלך המשיח, הרבי מלובביץ'. ובעצם כשרוצים להציל את הלב, לא יכולים לקרות את הראש בשביל להציל את הלב. זאת אומרת, כדי להציל את הלב אסור לקרות את הראש. זה הדוגמה שהיא בעייתית, כי הרבה אנשים אומרים אהבת ישראל, אהבת ישראל, אבל מה, בשביל הלב קורטים את הראש? לא. אז צריך לדעת שתמיד צריכים להיות מקושרים לראש, והראש זה ראש בני ישראל, וזה הרבי מלובביץ'. זה היה קצת כמה דברים שקשורים לעניין של משיח. ועומת זאת, אם נסתכל על פרשתנו ונראה מה קורה כאן, אז בפרשתנו יש את העניין של בגדול, ככה אני סורק קצת את הפרשה. אז יש את העניין של החיים של יצחק ורבקה, שקצת מתארים מה שקורה, ואחרי זה יש את הדינמיקה בין יעקב ועשיו. אז רק דבר אחד רציתי להגיד, משהו מאוד יפה שקראתי בתורה אור, ספר של אדמור הזקן, לגבי יצחק ורבקה, שאומרים שיצחק מצחק. נשאלת השאלה, יצחק מצחק את רבקה, מצחק עם אשתו רבקה, אז אותו צחוק זה בעצם, זה כמו בירור, מברר בעצם את הנפש האלוקית, מבררת את הנפש הבהמית. זאת אומרת שהנפש הבהמית ירדה למטה, לעומקי הקליפות, ואילו הנפש האלוקית עוזרת בעצם לנפש הבהמית לברר את עצמה. כל התהליך הזה, אדמור זקן אומר שזה מהווה צחוק, זה מהווה עינוג גדול. זה כמו שעשוע כזה, שעשוע גדול בשמיים, על ידי זה שהנפש הבהמית אכן מבררת את דרכה ומעלה ניצוצות. עכשיו בואו נדבר קצת על יעקב ועשיו. אז יש איזה קטע שרבקה אומרת, שזה פסוק שאומרת ש והתרוצצו הבנים בקרבה, ואם כן למה זה אנוכי. ברגע שהיא הולכת אז מפרשים, ברגע שהיא הולכת לאזור של בית שם, שעסקו בתורה, במדרש, במוסר, באהבת השם, בתפילה, אז יעקב רצה לצאת. וברגע שהיא הלכה לאזורים של עובדי אלילים, דברים כאלה, אז עשיו רצה לצאת. יש פירוש יפה על זה, שזה בעצם שתי הנפשות שבאדם. בכל בן אדם יש נפש בהמית ונפש אלוקית, כמו שכתוב בספר התניא של האדמו"ר הזקן. וכשאדם הולך ליד מקומות של בית מדרש, מתעוררת בו הנפש האלוקית ורוצה לצאת, וכמאה ללכת ולהשתלב עם האווירה של הקדושה. וכשהוא עובר ליד מקום שהפך הקדושה, אז דווקא הנפש הבהמית רוצה לצאת. ותפקיד האדם לדעת את זה שיש לו שתי נפשות פה, והוא בעצם צריך לעורר דווקא תמיד את המשיכה דווקא לכיוון של אוהלי שם, זאת אומרת בתי המדרש. אבל מה, יש פה הרבה, יש פה איזה קושי פה להבין פה כמה דברים. הרי מוסבר, כשאדם לומד, כשאדם נמצא בבטן אמו, אז דולק על ראשו נר, ומלאך מלמד אותו את כל התורה כולה, מתחילתה עד סופה. אז נשאלת השאלה, אם זה כך, מדוע יעקב רצה לצאת לבית המדרש? שאלה יפה. אם מלאך מלמד אותו את כל התורה כולה, למה רצה יעקב לצאת לבית המדרש? תוצאו הבנים בקרבה. אז מסבירים, יש כמה פירושים לדבר הזה. א', הוא לא רצה להיות עם עשיו ביחד איתו, כי עשיו היה מסמל את הרשע, לא רצה להיות בקרבתו. וב', הוא רצה ללמוד בעצמו, זאת אומרת למרות שהמלאך מלמד אותו, הוא רצה בעצמו ללמוד, היה לו איזשהו רעב ללכת ולשבת שם וללמוד בעצמו, להשיג בעצמו את התורה. כי בכל זאת הבטן זה סביבה מוגנת, אבל כשאתה נמצא בחוץ יש פיתויים, פה אתה צריך להתגבר לפיתויים ולרצות בעצמך. אז פה התעוררה בו אהבה עזה לרצות ללמוד בעצמו. דבר שלישי, בבטן הוא לא יכל, הוא אמנם למד תורה אבל הוא לא יכל להתפלל, הייתה לו תשוקה מאוד גדולה להתפלל. ידוע שמפרקים את המילה בראשית מקבלים שיר תאב, את המילה שיר תאב, שהאדם מתאווה להתפלל להשם. ידוע שיש זמירות שהשם שר להשם כל יום, וכל חיה וחיה בטבע שר להשם באהבה עצומה כל יום. כמובן אנחנו לא שומעים את זה, אבל גם בני אדם שרים להשם בבתי כנסת, ושירה, ככל שהשירה יותר בהתלהבות, זה עושה יותר עונג בעליונים. ככל שהשירה יותר מהלב, זה יותר מענג. ובעצם אומרים שאי אפשר להבין את גודל השירה שתהיה בתחיית המתים. זה סוג של שירה שכל העולם בעצם נברא, לא, קצת הגזמתי אולי, אבל זאת אומרת, בתחיית המתים תהיה כזאת שירה ועלה להשם, שזה משהו שימיס את הלב, וממש משהו מאוד מאוד עוצמתי. מה אחרי שרבקה ילדה את בניה, אז רואים שכתוב ויאהב יצחק את עשיו. אז איך זה יכול להיות שיצחק דווקא אהב את עשיו? הרי יש לו ילד צדיק מולו, יש לו את יעקב. יעקב היה כל כך צדיק, מסמל את התפארת. זאת אומרת יש פה חוסר הבנה. אז יש מפרשים שאומרים שבאמת שיש לאבא איזה ילד שעושה לו קצת צרות, אז מן הסתם אבא מתחיל לאהוב אותו, כי האבא נותן לו תשומת לב. ככל שאבא יותר משקיע בו, אז גם מתפתחת אהבה. ככל שאתה יותר משקיע במישהו, אתה יותר גם אוהב אותו. וזה גם מלמד אותנו שככל שאתה יותר נותן, אתה יותר אוהב. אתה נותן למישהו, אתה אוהב אותו. אבל יש מפרשים, יש פירוש אחר. זה גם מסביר את הסיבה למה קברו את ראשו של עשיו יחד עם יצחק. לא את כל גופו של עשיו, אלא רק את ראשו של עשיו יחד עם יצחק. אז מסבירים שבעצם עשיו, לפני שהוא ירד לעולם הזה, הוא לא היה רשע בכלל. ההסבר הוא שהוא רצה לרדת, היה לו נשמה גבוהה, והוא רצה לרדת ולרדת לקליפות, ושם לעלות הניצוצות מעומקי הקליפות. וכמובן שבגלל שהקליפות היו כל כך חזקות והעוצמה שלהם הייתה חזקה, אז הוא נפל. ולכן דווקא רק ראשו נקבר יחד עם יצחק, לעומת גופו שלא נקבר. למה? כי הראש הוא טהור, אבל כשזה יורד לרמת הגוף, הרבי מלובביץ' אומר שזה כבר פועל, שהירידה עצמה לגוף היא כבר פתאום, אתה נאלץ לעמוד בכוחות מאוד מאוד גבוהים, שזה דורש ממך המון המון עוצמות. ובעצם אסב מגיע מעולם התור, זאת אומרת שאם אסב היה מצליח כן לתקן את הקליפות, לרדת למטה ולתקן, אז כבר הייתה מגיעה הגאולה. במפגש בין יעקב לאסב, אחרי שיעקב חזר מלבן, אז אומרים שאם כל המפגש שיעקב שלח מלאכים לראות את פני אחיו אסב, זה על מנת להגיע לראות האם הוא כן הצליח לתקן את כל המציאות שהוא התחייב עליה. ברגע שהבנו שלא, אז ממשיכים, מחכים שהגאולה תגיע עכשיו. יש עוד אירוע מעניין, אחרי ש הרבה פעמים אומרים, איך זה יכול להיות שרבקה מעודדת את בנה יעקב לגזול את הבחורות מאביו יצחק? ולא רק זה, הכל במרמה. מסבירים, מאחר ויצחק עמד לברך את עשיו, אז מאחר שעשיו מסימל את הכוח הלא טוב, וידוע שיעקב מסמל את הכוח החיובי, הצדיק, המתמודד בכל הקשיים, נשמר באמונתו בהשם, הולך תמים עם השם, מסבירים שכמו שהנחש בגן עדן התחכם עם חווה והאדם וגזל מהם בעצם את גן עדן, כי אחרי שהם סולקו מגן, שהם עשו רע, שהם עברו את פי השם, אז לא היה להם יכולת להישאר בגן עדן, כי גן עדן זה מקום שלא סובל רוע, ולכן הם היו צריכים לצאת מגן עדן. בגן עדן יש רק טוב, יש שם עינוגים אינסופיים, שהעולם הזה, העינוגים שיש בעולם הזה זה רק השיריים של השיריים שיש בגן עדן. ולכן הגן עדן לא סובל מציאות של רע. אז כמו שהנחש התחכם עם חווה ואדם, אז ככה צריך להתחכם עם הצד הרע כדי לקבל ממנו את הכוחות חזרה. כן? אם יקש תתפתל. ולכן רבקה ידעה את זה, ובגלל זה היא בתחכום מוציאה את הברכות לכיוון הנכון. מה גם שמי שמקיים מצוות זכאי לברכות, וזה גם מה שרואים היום, מי שמקיים מצוות הוא זה שזכאי לקבל את הברכות. ורואים שיעקב ניגש ליצחק, אז יצחק אמר ריח בני כריח השדה. מפרשים שבאותו רגע שיצחק הריח את יעקב, הוא הריח ריח של שדה תפוחים, שזה בעצם ריח גן עדן. ואומרים שאי אפשר היה לעמוד בריח הטוב הזה, החסד הזה שהיה אופף את יעקב, מרוב שהוא היה עושה מצוות וחסדים. הוא היה כזה צדיק שכשהוא נכנס לחדר כל החדר התמלא אור, ויצחק הרגיש כזאת הערה, כזאת גבוהה והנאה מאוד עצומה מאותה כניסה של יעקב לחדרו. והרבי מלובביץ' מסביר שבעצם לכל בן אדם יש שני סוגי ריחות, יש ריח גן עדן שמלווה אותו, ויש ריח ההפך גן עדן שמלווה אותו. וזה תלוי במעשה האדם. כשבאדם נכנס לחדר וכל כולו מצוות וחסדים, אז כל החדר מרגיש בהוויה הזאת. אבל אם בן אדם לא עושה את זה, אז או שהוא עושה חצי מצוות, זה חצי עבירות, אז יש גם גן עדן ויש גם הצד השני, ריח של הצד השני, חס וחלילה, לא עלינו, רחמנא ליצלן. אז אותו דבר, הנקודה שיעקב נכנס, יצחק הרגיש שריח גן עדן נכנס, ריח שדה תפוחים, ששדה תפוחים זה תפוחים נילאים, יש כחקל תפוחים, מסבירים שזה ריקוד הנשמות בלילה. ובאמת רואים שבפרשה הסבר על הרבה עניינים שקשורים גם לנפש הבהמית והאלוקית, שזה בעצם המאבק של רבקה שהתרוצצו הבנים בקרבה, שיש איזשהו סוג של מאבק שבאדם צריך תמיד לעמוד על המשמר ויותר ויותר ללכת לבית המדרשות ויותר ויותר לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא ולעשות מצוות, כדי שבעזרת השם הוא יזכה לכך שיהיה לו ריח של גן עדן. וזה הוא גם צריך לדעת שלפעמים צריך קצת להיות מתוחכם עם הצד השני, זאת אומרת לא ליפול לרשת של הצד השני. בעזרת השם שנזכה לראות את משיח צדקנו בקרוב ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.